שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בדלת, באב, תשפ"א, שיעור בכנסת היום בבני ברק. לקראת תשעה באב התחלנו את הנושא הזה של חורבן וגלות, אז והיום, על פי המר"ן מפראג במסכת גיטין, בני עמוד ב'. ובפעם הקודמת דיברנו על כך, מדוע בכלל ביתר, ירושלים, הר המלך וביתר, כל אחד היה חורבן בפני עצמו, למה הם לא כבשו את הכל, ומדוע כל אחד עם הסיבות שלו, האופייניות לו. אז הסברנו מה שהיה מקמצא ובר קמצא, ונעבור כעת למה שקרה בטור מלכה, בהר המלך, שבגלל תנגול ותנגולת נחרב כל הר המלך, שהיה שם רק לינאי המלך לבד, 600,000 העיירות שבכל אחד 600,000. את הנגול תנגולת היו עושים בגלל שהם מולידים הרבה, אז היה לסימן לחתן וקלה, ואז הם הציגו את זה בזמן החתן שהלכו לחופה, ואז הרומאים באו גדוד ולקח את התנגול תנגולת, ואז התנפלו על הגדוד הרומאי, הגדוד הרומאי בא לקיסר רומי ואמר לו מרדו בך יהודאי, ומזה היה חורבן שבאו על כל הר המלך. על מה המיוחד שתנגול תנגולת לגבי דווקא הר המלך? אז אמרנו כבר כן שבגמרא מפרש שהם מוציאים לפניהם תנגול תנגולת, לומר פור ובו, ראינו שאמרנו למעלה שטור מלכה היה מוכן לברכה ועל הריבוי, ריבוי ומתרבה, ולכך היו מכין את עצמם לזה, שהם פרים ורבים מאוד, ועל ידי זה חרב הר המלך, שבאו גונדה דרומי, שבאו גדוד רומאים לקחת את הדבר הזה שתנגול תנגולת, כמו שדיברנו. עכשיו לגבי ביתר, על השקה דריספק, על הגלגל של המרכבה שנשבר, הגלגל של כרכרה של נסיכה רומית, והם לקחו את הארז שבדיוק היה ליד מקום השבירה, וזה היה בעצם נטיעה שנטעו לחתן וכלה, לומר שגם כן הבניין כמו ארז שהוא חזק ונטוע חזק, ככה גם יהיה הזוג הזה, שיהיה בניין הדעת. ואז שוב התנפלו על הרומים, הרומים באו ואמרו את זה לקיסר, שמרדו בך יהודאי, ואז הם הגיעו לביתר, ושם כבשו את ביתר ורצחו את כולם. אז כן, זה מה שהיה שם, וזה סימן, אומר המהר"ל, כן, שיהיה להם אוהל, לא נמות אוהל של קדושה, והוא יתברך מושיב יחידים ביתה, ויהיה הזוג הזה תקיב בארץ בבית נאמן. וידוע שלפי גודל האילן הנטייה היא יותר חזקה, כמו שכתוב במדבר בפרק כ"ד, כהלים נטע השם כארזים עלי מים, לכן הם היו נוטים ארז כאשר נולדו הבנים. והיות שביתר הוא היה כרך חזק ותקיף, לכן על ידי שבאו לקחת את הארז שנטעו, חרב ביתר, והכרך הנטוע היה כרך חזק ביתר ומיושב בחוזק. הרי לך אם כן שכל אחד, ירושלים, הר המלך, ביתר, כל אחד כפי מה שהיה מעלתו היה החורבן שלו, כמו שאמרנו. אמנם יש לך לדעת עוד דברים גדולים מאוד מאוד בנושא הזה, יש לו עוד רובד של עומק בדברים האלה של שלושת המקומות האלה שדווקא חז"ל מזכירים אותם. וזה שירושלים שהיה באמצע הארץ הוא דומה ללב, הוא באמצע הגוף. אמנם הר המלך ביתר זה נגד ימין ושמאל, כי כל אמצע יש לו ימין ושמאל, לכן אי אפשר שלא יהיה כאן ימין ושמאל אם ירושלים היא באמצע. אשר להם גם כן דברים מיוחדים, גם למין ושמאל יהיו דברים מיוחדים. ולכך הוא בארץ ישראל, ביתר, שהוא קרא חזק ותקיף, יש לו חוזק ימין. היו גם כן נוטים נטיות בעת החופה, שכל ונותנים נטיעות בית הלידה, ובית החופה היו עושים מזה, חותכים את זה ועושים מזה חופה. שכל נטייה נטוע בחוזק, אשר עם כל הרוחות באים, אין מזיזים ממקומו. זה לא ממש, הוא מתכוון רק ברוב, כי בגמרא בבטרה, שם בדף קפה, הוא מתכוון שיש את המשל בין, יחד בין קנה לבין ארץ. שקנה, כמה רוחות שנשמו אותו, הוא ילך ימינה ושמאלה, אבל הוא יישאר במקום.
כי אפילו תנה.
מה?
כי אפילו תנה.
כן. ואילו, אילו ארץ באה רוח דרומית ועוקרת אותו עם השורש. אבל כמעט תמיד, שום רוח לא יכולה להזיז את הארץ. אבל טור מלכה הוא כוח השמאל, שהוא משמאל ירושלים. הוא הריבוי. דבר זה ידוע לי מביני מדע, שמן השמאל יבוא ריבוי. איפה אנחנו רואים את זה? עכשיו ממה שאמרו חכמים, ברב מצרה שהזכרתי מקודם, קפה עמוד ב', מי שרוצה להשאיר, יספין. מי שרוצה להחכים, ידרים. דרום, ידוע, זה נקרא ימין. בכתוב גם כן. מלך צפון הוא השמאל, משם העושר, שהוא ריבוי הממון. ודבר זה ידוע למבינים שהשמאל הוא תחילת הריבוי. כן, צפון, שם יש גם מקור הכסף. מסבירים גם כן, בגלל ששם אין שמש, אז לכן יש שם כסף שהוא לא צהוב, ואילו בדרום יש שמש, לכן שם יש יותר את הזהב שהוא צהוב. כי הימין אין שם ריבוי כלל, כי הוא ראשון, ואין בראשון ריבוי כלל. בשמאל, שהוא השינוי, הוא משם הריבוי, לכן הרוצה להשאיר יצפין והרוצה להחכים ידרים, כי הדרום הוא ימין אשר הימין הוא ראשון, ואין בו ריבוי. אבל השני הוא התחלת הריבוי, כן? הימין, תמיד הולכים מימין לשמאל, אז הימין אין בו שינוי, הוא ראשון, אז אין בו ריבוי. אז מימין לשמאל זה כבר שתיים, אז פה מתחיל הריבוי. הוא התחלת הריבוי, וזה ברור באמת, ולכן היו מוצאים לפניהם בער המלך תרנגול תרנגולתא, לומר כור וו, תמות תרנגולת. והבן זה מאוד מאוד ותבין דברי חכמים על אמיתתם, יש בו עוד עומקים. ועכשיו מתחילה הגמרא לספר בחורבן ירושלים, שזה היה הסיבה הראשונה בזה קמצא. ואחרי זה היו נמשכים סיבות ששייכים שיבוא החורבן על ידיהם. כי ירושלים עיר הקודש במזבח היא שלמות של כל העולם. של כל העולם. כן אמרו חכמים, שלמנה היו יהודים האומות מה מועיל להם בית המקדש, היו בונים אותו של זהב. וזה בוודאי שלמעלות המקדש ראוי שיהיה בית המקדש, שלימות של כל העולם, לא לישראל בלבד. ולכן אמרה התורה לקבל קורבנות מהגויים, אנחנו מקשיבים קורבנות. ואם היו האומות מתנגדים אל בית המקדש, לא היה יכול לעמוד אפילו שעה אחת, בשעה שאומות מושלים שהיו מחריבים אותו. לכן אף שהאומות מתנגדים לישראל, לא חרב בית המקדש. לפי שיש במקדש קצת בחינה, אשר בית המקדש הוא שלימות של כל העולם, אף לאומות. ולכן הוא לא נחרב על ידי האומות, אלא רק על ידי השנאת חינם שלנו הוא נחרב. והמחלוקת, כמו שאומרת הגמורה, הגמורה לא מביא את זה פה, אמרה, אבל הגמורה אומרת, במסכת זבוכים, בדיוק גם כן על המושג של חורבן, מסכת זבוכים ג' עמוד א', דמילה מחריב, דלאו מילה לא מחריב, רק שמשהו מבין שלא הוא עצמו גורם לחורבן. אם כן שזכו ישראל כמו בר קמצא שנחלק מישראל, והוא שגלה אל המלכות, גילה אל המלכות, שאין לישראל תחת רשות האומות מצד שיש להם בית המקדש. ומדרגתם בצד הזה הוא יותר מהאומות. אף שיש צד בחינה שבית המקדש הוא משלים לכל העולם, כמו שאמרנו שהאומות גם יכולים להביא קורבנות ואף האומות כמו שאמרנו, בכל מקום יש צד בחינה גם כן שישראל הם על האומות. מצד שיש להם בית המקדש ואין לאחרים. וכדי שיהיה נראה בחינה הזאת, אמר למלך שישלח להם קורבן להקריב, ואז תראה שהם יגידו שלהם יש בחינה מעל, כן, ואם יהיה מום, אז לא יקריבו מה שאתם כן מקריבים. ובזה ראה שישראל הם על האומות, מצד בית המקדש, ולם תחת רשות האומות. בשביל זה בחר אותו מקמצא, הבחינה הזאת, יותר מכל שאר הבחינות. כי הרשע הזה בחוכמתו להרע, ורצה להראות להם שישראל אינם תחת רשות האומות מצד בית המקדש, וזה מרידה כאשר הם אינם תחת רשותם, ולכן עשה בו מום בעין, בדוחין של בעין, בשפתיים, שלהם זה לא נקרא מום, והם מקריבים קורבנות כאלה לאלילים שלהם, אבל לנו, לדידם, זה נקרא מומרה, ולא מקריבים כזה קורבן, כי האומות כולם מתייחסים לגוף ולחומר, אין להם את מעלת הצורה השלמה, וגם אם יש כל מיני מומים זה גם בסדר. לפיכך כאשר הקורבן יהיה שלם בגופו, מספיק שיהיה שלם רק הגוף באופן כללי, די בזה יהיה שלמותם. אבל בישראל, שיש להם מעלת הצורה השלמה, אז צריך שיש שלמות שלה, של הגוף. ולפיכך היו קורבנותיהם גם כן צריכים שיהיו בעניין, שיהיו שלמים בגופם וגם בצורתם. ועין זה בפנים של הבמה, זה הצורה. ולפיכך להם אין מום בדוחים שבעין, כיוון שגופו עדיין שלם, אבל לנו זה נקרא מום לפי שהעין יש לו כוח נבדל מן הגוף, כאשר ידוע למשכיל בחוכמה, כן? כמו שהעין זה האור של הראייה, ואור זה משהו רוחני, כן? ועוד ועוד יש הרבה מה לדבר על זה, הוא רק אומר פה בקיצור נמרץ, שיש לו כוח נבדל מן הגוף. ולכן לאומות לא נקרא מום, ולנו זה כן נקרא מום, שישראל יש למעלה הנבדלת מן הגוף, ולכן צריכים שיהיו כמה קורבנותיהם שלמים וקיימים, אף בדברים שאינם גוף. וכבר התבאר שיש בעין קצת כוח נבדל. ויש שאומרים בשפתיים, זה גם כן כוח נבדל. כי הפה משם יבוא הדיבור, הדיבור והקול. ואף כי אין לה בהמה דיבור, יש לה קול, שהקול הוא לא גוף, הוא חוש. ושניהם הם כתובים ביחד, בתהילים קט"ו. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, לפי חשיבותם מעלתם, מקדים הכתוב אותם. לכן סבר האיכא דאמרי, שכיוון שכתוב פסוק בחשיבות יותר בפה, שם מגיע הדיבור, שם מגיע הקול, אז זה דווקא שהוא עשה מום בשפתיים, דווקא. אבל לפי מאן דאמר שעשה את המום בדוקין שבעין, זה חשיבות, שחשיבות הפה הוא בשביל הדיבור, אבל לבהמה אין דיבור, אף שיש לה קול. בכל מקום, לפי דעת שניהם, הוא עשה מום באיבר שאינו גוף, ושם עשה את המום. עוד יש לך לדעת שהדיבור הוא מעלה מהנפש, כי הנפש של בעלי חיים מוצאים הקול, ואין מום זה חומרי. ומה נדמה בדוקים שבעין הוא מום שכלי, כי העין תולה בלב. וכך נאמר כי העין והשכל לשון אחד, שנאמר כמו נאמר בקהלת א', יש הרבה פסוקים, בואו דוגמה, ליבי ראה הרבה הרבה, ליבי ראה, לב וראייה, ודבר זה מבואר, ושני דברים אלו אינם גוף, ובזה היה נראה שישראל אינם משתתפים האומות, יש כאן חינוך שאין לאומות בית המקדש כמו שיש לישראל, אשר בבית המקדש היו מקריבים לישראל קורבנות האומות, אין מקריבים שם הקרבה ראויה לאומות, רק הקרבה מיוחדת לישראל, ולכן הפסול לישראל דווקא דוקין שבעין, וכן מום בשפתיים, וזה המרידה עצמה, שישראל מורדים באומות שאינם תחת רשות האומות מצד ההקרבה הזאת, שהם לא מקריבים, אפילו שזה יגיע מהאומות, אם זה יהיה את המומים האלו, שהם יותר במעלה מהצד הזה, שמתחילה לא היה נבנה דבר זה, רק היה מקומל אצל האומות, שבית המקדש דמות האומות גם כן, על ידי שנאת חינם ומחלוקת נגלה לאומות כישראל הם על האומות מצד בית המקדש, מצד הזה שמצד הקורבנות המומים, מה שרק לישראל זה נקרא מום ולא להם, וכאשר ישראל יותר במעלה מן האומות אינם תחת רשות המלך שבאומות, אז הוא מחיל בבית המקדש, כי מלך שבאומות היה רוצה שיהיה הכל תחת רשותו. מעכשיו יתורס לך גם קושייה גדולה, שכאשר לא רצו להקריב את הקורבן הזה, למה לא שלחו אל הקיסר ואמרו לו, תשמע, הקורבן הזה לא ראוי להקרבה. אנחנו רוצים מאוד להקריב קורבן שלך, אבל זה לא, יש פה בעיה, תשלח קורבן אחר. שוודאי זה היה כעס המלך בעצמו, שהיה רואה שאין הקרבת אומות ראויה אל בית המקדש, שמום זה הוא מום לישראל. אבל הם עוד לא אמרו, לכן הם לא שלחו. לא, כי הוא היה כועס, כעס וחימה על הקיסר. ומהטעם הזה, מה ששלח הקורבן, הוא סיבה עצמית לחורבן לירושלים. והמזבח, ששם
הקימים. אמן. הוא היה רואה שהוא עשה מום.
מה?
הוא היה רואה שעשו על זה מום. הוא לא שלח עם מום.
מי ראה שזה מום?
אם היו שלחים את זה למלך.
כן.
אז היה רואה שעשו מום במימה.
כן, אבל הם לא, לא, לא הכוונה, הם לא, לא אמר שישלחו להם את הקורבן, זה בחזרה. זאת אומרת, לא צריך, לא חסר לו בהמות. אולי אומרים שזה לא ראוי לקרביים, אם אפשר...
לא, הוא היה אומר, אני שלחתי שלם, היה מבין שהוא עשה...
אז עוד פעם, הם הרי לא ידעו אבל את זה, שהוא עשה בחזרה. אז הם יכלו להגיד רק לקיסר, הם יכולים לשלוח עוד בהמה. שעל ידי זה נגלה לקיסר שישראל מתנגדים אל הרעות מצד בית המקדש, שבראשונה יורידו שלהם נגלה השלמות של כל הנמצאים. עכשיו התגלה על ידי הקורבן, אז זה שבית המקדש מיוחד דווקא לישראל. יהיו חכמים רוצים להקריב את הקורבן, מה שראוי, לאומות, משום שלום מלכות, או להרוג את המביא קורבן הזה, שהיו חושבים אותו כי כל זה, הוא גרם לזה. הם חשדו בו. ולא היה רוצה רבי זכריה מפני הנבטנותו להסכים לכך. לפיכך אמר הנבטנותו, עושה מן הפקולה, אז החריב את בית מקדשנו וביתנו מארצנו. היינו שכאשר רוצה בדבר מה, כמו שרצה עכשיו, להחריב את הבית, יהיו חכמים גדולים עומדים להציל נפשם, להרוק את זה, עשה הקדוש ברוך הוא את שליחותו על ידי רב זכריה. שהיה גורם החורבן כדי שיהיה נעשה רצון הקדוש ברוך הוא, שהיה רוצה החורבן להבין עוד דברים אלו. ועל זה הוא מאוד מרחיב בספר של נצח ישראל, פרק ה', שרוצה יכול לראות את זה שם. אם כן, בסדר. אז מגיע עכשיו שם אספסיאנוס, עם כל הלגיונות, כשהוא מגיע, שאנחנו כבר נמצאים בדף מודל המודל. הוא שלח אליהם את נירון קיסר, שמגיע, הוא שולח גירה, הוא שולח חץ, חל המזרח, החץ עושה סיבור, נופל בירושלים. הלך למערב, נופל בירושלים. לכל העם אורחות העולם, נופל בירושלים. הוא אומר, זה סימן פה, שזה משהו אלוקי שרוצה שאנחנו נחריב בית המקדש. אומר המהר"ל, הדבר הזה כי כן דרך הגויים להיות מנחשים לאיזה מקום ייפול למערב, זאת אומרת ייפול לראש החץ. שם ילכו לעשות מלחמות. לכן כאשר זרק חץ למזרח, וזה נפל בכל מקרה בירושלים, כלומר ראש החץ היה לירושלים, הקדוש ברוך הוא סובב את החץ שיהיה לירושלים. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם הטילים של החמאס. כן, סיפרתי את זה שבניו דלי, בעיתון ההודי באנגלית, ראינו את הראש שזה מהחמאס. אמרנו, שלחנו המון טילים, אנחנו ראינו שכל טיל פתאום הוא מסתובב בצד אחר, הוא לא פוגע במטרה. וכן נפל ירושלים כמובן ראש החץ על ירושלים. אחר כך עשה למערב כך, כלומר בצד שהוא הפך, זה במקום מזרח-מערב, עוד פעם נפל ירושלים, היינו ראש החץ. כי בצד אחד, יש לומר שם הצד זה, הוא מתנגד לישראל הצד הזה, מזל בצד זה. וכל ניחוש הוא על ידי מזל, כאשר ידוע. ולכן כאשר עשה את הניחוש גם מצד מערב, וגם את כל הצדדים, עד כבר אין לומר שם בצד זה דווקא אין מזל לישראל. ויש בצד אחר מזל להם, שהיה עשה ניחוש בכל הצדדים. וגם זה הוא מאוד מרחיב שם בספר נצח ישראל. טוב, אז הוא שלח, נירון, שלח בעצם בסוף את אספסיאנוס קיסר. כן, להחריב את ירושלים. זאת אומרת, הגמרא שם, שאספסיאנוס קיסר בא, צר על ירושלים 3 שנים. היו בה 3 עשירים, מה זה עשירים? מיליארדרים, זה לא מילה. נקדימון בן גוריון, בן כלבא סבועה ובן ציצית הקצת. נקדימון בן גוריון, למה? שנגדה לו חמה ועבורו. כן, הסיפור הידוע, שהיה חסר מים לישראל, והוא קנה בורות, של מים, מהגוי. ברצון הגיע, הוא אמר לו שהוא יחזיר לו את זה, מים, ואם לא יחזיר, אני אשלם. בסוף, בדקה ה-90, לא היה, זהו, לא היה גשר, ונגמר היום. המגדל החמה נכנס לבית המקדש, אמר לו, לא ידעו אופניך הבן שלו, אם שעשיתי רק לישראל. אז הקדוש ברוך הוא השיג את החמה בחזרה, וזרחה החמה, ואז יורד גשמים. ואז התמלאו כל הבורות. אז לכן נקרא נקדימון בן גוריון, שנגדה לו חמה בעבור. נלקל בסבוע, למה קראו לו ככה? שכל מי שנכנס לביתו כשהוא רעב כמו כלב, יוצא כשהוא שבע. בן ציצית קצת, למה שהייתה ציציתו, היה לו עם ציצית עד הרצפה. יוצא משיעור הגרם. אז כדי שלא יהיה על הרצפה, זה ביזוי, ציצית. לפעמים אנשים לא שמים להם טלית, לא מקפידים שהציצית של הטלית לא תהיה על הרצפה. זה ביזוי לציצית של הטלית. אז הוא, כדי שזה לא יהיה, אז היו כל הזמן הולכים, שמים לו קסתות על הרצפה, קסתות יקרות, ואז הציצית הייתה נגררת על הקסתות, לא על הרצפה. לכן הוא נקרא בן ציצית הקסת, ויש אומרים שהוא נקרא כך גם משום שהייתה קסתו מוטלת בין גדולי רומי. קסתו, זאת אומרת, הכרית שלו, שהיה זהו, שהיו יושבים שם בנוחות, בין המלכים, אז הוא היה שם נחשב מהגדולים של בין גדולי רומי. אחד אמר לו, אחד מהשלושה האלו, אמר, אני על הזין הזה בחיתי בשרי, אני אכלכל את כל תושבי ירושלים בחיתים ושעורים, יכול 20 שנה לכלכל אותם. אחד אמר בלחמה ומלחם, והשני אמר ואני אעשה את זה ביין ומלח. אחד אמר בדציבי, בעצים להסקה, ודווקא אותו שיפקו רבנן. אם כן, היה לכל אחד, היה לו כמות שהיה יכול לזון את כל שלהם 21 שנים. 21 שנים. ואז באו הבריונים ושרפו את זה כדי שיאלצו, יתחילו להרגיש שהולכים למות מרעב, ואז הם חשבו שהם יצאו ללחם נגדם. אם כן, על כל פנים, באו אמרנו שאומר דוגמה שהוא צר עליהם 3 שנים. למה צריכים חז"ל לפרט 3 שנים? חז"ל, התורה שבעל פה זה לא משהו רדוד כמו המציאות הפרוטסטנטית שיש להם השכלה של ארציות וחומריות, שזה עושים דבר קדוש. זה רדידות פרימיטיבית. סתם סיפורים מסבתא כמה שנים, ומבחינה היסטורית, מבחינה ביולוגית, מבחינה כימית, זה רמה אפס. וזה לא מתעסקים חז"ל. אז למה מזכירים 3 שנים? אומר המהר"ל, פירוש דבר זה, כי לא היה ראוי להיות ירושלים גושה תחת האומות רק אחרי 3 שנים. למה? כי כל ישראל עניינם משולש. עם ישראל משולש באבות, אברהם, יצחק ויעקב, משולש בכהנים לוויים וישראלים, ולכן הם נקראים מפני עם תליטאי במסכת שבת פ"ז א', כן, שניתנה התורה ונזמרת לעם תליטאי, ביום תליטאי, בחודש תליטאי, וכו' וכו'. וכן לא יכולים האומות לשלוט עליהם, כי אם אחרי רק 3 שנים. ואז רק יכלו לגבור עליהם, כי משולשים הם ישראל. וזה החודש שלהם והתוקף של ישראל. כמו שכתוב בדברים, פרק ל"ב, יעקב חבל נחלתו, ונאמר שישראל יש להם חוזק כמו חבל שחוזקו בשלוש חוטים. איפה אנחנו רואים שחבל חזק זה עם 3 חוטים? כמו שכתוב בקהלת ד', החוץ המשולש הוא לא במראה ינתק. ונגד זה היו צריכים לכן לצור 3 שנים. וזה רוצים לנו להגיד חז"ל את עומק המהות של עם ישראל. והבן זה היטב, יש פה עוד הרבה דברים. ונראה שזהו גם כן מה שהיה לגבי הפקעת העיר, היינו בי"ז בתמוז ועד 9 באב. כמה יש? עוד פעם 3 שבועות. שלבית לא יצריך 3 שנים. היא כבר כבשו את העיר. והיה זה התחלה לכנישה. לכן לא היו צריכים עם ישראל רק 3 שבועות, אבל תחילת כנישה כבר היו צריכים 3 שנים. אם כן אמר, כן, שהיה להם לזון, יכלו לזון 21 שנים. למה 21 שנים? עוד פעם יש פה 3. אבל מזכירים את 3. יש 3 עשירים. עליה ביד כל אחד לפרנס את כל העיר. בחלק אחד, כפר. כאשר תחשב, זה נשב להם כאילו אחד ילווה לשניים אחרים, פעמיים 7. עד שיהיה ביד כל אחד ל7 שנים. 3, 3, 3, כן? 3 פעמים 7, אם כל אחד נותן לשני, פינו מלווה לו, אז נשאלו, יש פעמיים 7. על ביד כל אחד, יש ל7 שנים, גם חיטה, גם יין, וגם כן שמן. אם כן היה ביד כל אחד ל7 שנים, את 3 הדברים ביחד. 21 שנה רק דבר אחד. אבל כל אחד ייתן את זה לשני, אז לכל אחד יהיה 7 שנים. והיה את כל הדברים. אם כן היה כל אחד מן העשירים בידו פרנסה, שהיה מגיע לכל אחד מירושלים 7 שנים את כל הפרנסה. וזהו השירות גמור, שמגיע לכל אחד מן העשירים 7 שנים. למה? כי 7 שנים זה רעבון גמור. כמו שמצינו אצל יוסף, 7 שני רעב. וכן בכל מקום, כמו שאמרו בסנהדרין, בסרט סנהדרין, בבבלי, דף כ"ט עמוד א', 7 שנים אב וכפנה. 7 שנים היה רעב, שם בבבל. ועל פית חדום ללא חליף. שם דובר על שם רב שאמרה שאב ל7 שנים היה רב, בכל מקרה הוא לא היה צריך ללכת להגיע לפתח של זה שלוקח דם כדי שהוא יבריא. והיה כל אחד מן העשירים לפרנס את העיר כולה עם כל עם הכל 7 שנים. כאשר כל אחד לפרנס שליש מן 21 שנים מגיע לו 7 שנים. לכן נקרא עשיר גמור. וכאשר יש בעושר של כל אחד לפרנס 7 שנים, על ידי צירוף אחרים, זה מבואר. ואמר שהיה בהם 3 עשירים. דע שהעשירות עצמה נחלקת גם ל3 חלקים. האחד זה ברכת השם תעשיר, שזוכה לברכה מבית השם. השני שזוכה לפרנסה כדי שיסבע. כן. מפני הפרנסה זוכה לאושר. והאושר השלישי, מפני שהוא זוכה לחשיבות ומעלה יתרה בכך. ואין חשיבות רק בריבוי האושר. ואין 3 דברים מחולקים, ואין עניין רביעי שיזכה לאושר, רק על ידי 3 דברים האלה. כי יש זוכה לאושר מצד הברכה, כמו שהיו האבות, ברצג ויעקב מבורכים, מצד הברכה שלא יותם השם, בשביל כך זכו לאושר. ויש שני שדוחה לפרנסה, שיהיה לו פרנסה בשפע, לכן הוא דוחה לאושר, שיהיה מתפרנס פרנסה יתרה. זה שם ברכה ממסכת מועד קטן כ"ח עמוד ב', חי בני ומזויני, חיים בנים ומזונות לא בזכות תולה, אלא במזל תולה. ויש שזוכה לאושר מצד שהוא זוכה לחשיבות. לכן אלוקים נותן לו את האושר, כי יש לו, הוא זוכה שיהיה לו חשיבות. לכן נותן לו אושר כדי שהוא יהיה חשוב. כי האושר הוא הכבוד, כמו שאמרו בקידוש של מ"ט עמוד ב', על מנת שאני עשיר, כל שבני, מה זה? כל שבני רום מכבדים אותו מפני האושר. השירות נותנת לאדם דרגה של חשיבות, כי אין כבוד וגדולה בלי יושר. לכן הוא אמר שכנגד אלו היו 3 השירים מחולקים. נקדימון בן גוריון, שנקרא נקדימון, שנקדה לו חמה בעבורו. זה ראיה שהשם יתברך נותן לו העושר, כי מאיתו יתברך הברכה, אז מצד הברכה. השני קל בשבוע, השבוע. קל בסבוע נגד העושר השני, שהוא זוכה למזונות. אחרי נקרא בין קל בסבוע שזוכה לעושר מפני הפרנסה, שהוא מפרנס אפילו את כולם. אפילו מי שנכנס לשיר, רעב כמו כלב, יוצא שבע. והשיר השלישי הוא שזכה מפני החשיבות. לכן הוא נקרא בצטית הקסט, כמו שמפרש שהיה כסאו מוטל בין גדולי רב רומי, ולכן היה זוכה לאושר. הגיע לו הגדולה הזאת, כדי שהוא יגיע לו הגדולה, אז היה לתת לו אושר, כדי שיהיה את החשיבות שהוא יהיה בין גדולי רומי. ואלו ג' העשירים, כל אחד ואחד, שמו על כל מכן מורה על האושר שלו. ואמר שאחד רצה לפרנס אותם בעצים. כבר אמרנו לך, כי הראשון זה ברכת השם תעשיר. ולכן אמר שיפרנס אותם ריבוי, ולעצים צריך ריבוי, כמו שמפרש, וזה סימן ברכה יותר. אף אגב שיותר חשובים חיטים ושעורים. מכל מקום, מפני שבאלו יש את הריבוי, לכן הם יותר מתייחסים לברכה מהכל. כן, חתיכות עצים, חתיכות מובחנות. אבל השאר זה לא, זה לא ריבוי כזה כמו עצים, כן? שמן זה נוזל ליחידה אחת. יין זה גם אותו דבר, וגם חיטים זה נראה כמו כשבטחון זה כמו חול. זה נראה כיחידה אחת, אבל עצים הם מובחנים, ואז בהם ניכר הריבוי. לפיכך שיבחו רבנן לזה שנתן את הצים, את העצים, שזה מפרנס על ידי ריבוי. והחסד נחשב לפי הריבוי, הטוב שהוא נותן לאחרים. אבל מי שיש לו חיטים ושעורים, ואם שהם חשובים, אין בהם ריבוי נתינה. ועל זה אמרו ושיקרו הבנת דווקא לזה שנידב את העצים. ודבר זה מראה על ברכת השם שנתנו ריבוי ושפע. ואבין דבר זה, כי דבר זה זה חוכמה עמוקה, והוא אומר, אני רק רומז לכם עכשיו רק מה שהסברתי. בדברי חז"ל. והעושר השני הוא קל, והוא קל בסבוע, ואתה מפרנס אותם בחיטים ושעורים, שזה מזון האדם שיפרנס את האדם בסובה. השלישי בצטית קצת, אתה מפרנס אותם בדמשך, בשמן ויין. צד החשיבות הוא הרי מצד חשיבות, ויין זה דבר של חשיבות וגם כן שמן, מה שאנחנו יודעים, שמן הפרסמון. זה חשוב, כי השמן והיין הוא בעל שולחן מלאכים לחשיבות של יין ושמן מכל המשקים. לכן ראוי היה לצטית קצת דווקא, שיפרנס אותם בדבר הזה. אנחנו רואים איך שזה פה יוצא מושלם מכל הכיוונים, וגם אחרי כל זה, זה עדיין קצה הקרחון של ההבנת העומק הדברים. זה רק פשוט כללי. שנבין פה מה זה חז"ל, קדושים. כשהם אומרים דברים שלכאורה, זה נראה, זה סיפור של דברים, ארציים וחומריים, זה בכלל לא מתקרב לארציות וחומריות, אלא לעומק העומקים. אמנם, אם אתה רוצה לעמוד על סוד דברי חכמים, עוד, אתה רוצה עוד קצת שאני אעמיק איתך. מה שאני אמרתי עכשיו אומר המהר"ל, כל אחד בפני עצמו עוד יש פה הרבה עומקים. אתה רוצה עוד רובד של עומק, אז אני אגיד לך, תדע, שבאלו שלושת העשירים, דבר מופלג מאוד בחוכמה. במה? וזה כי אלה שלושת העשירים, כל אחד התברך בברכה מיוחדת. עד שהיו עשירים בישראל שהתברכו בכל הברכות. הברכה אחת היא מצעד החסד, שהקדוש ברוך עושה חסד עמו. זה הברכה, ולכן היה העושר הזה בעצים שהם מושפעים מצעד החסד. ודבר זה ידוע למיני מדע, שהעצים אין בהם טעם הרי אכילה. מתייחסים מהעצים, שאין בהם טעם למידת החסד. כי אין לשאול למידת החסד למה נתן לאדם זה דבר זה. כי אין לזה טעם למה, רוטציה עושה חסד. כי החסד הוא בלי טעם. למה אני רוצה לתת לו? נתינה. אז כל דבר מתאים לעצים, שאין בהם טעם. והעושר השני הוא מצד הדין. ולכן העושר השני היה ביין ושמן, שהם מושפעים במידת הדין. ולדבר זה, יש טעם לדברים האלה, לשמן ויין. כי כל דבר שהוא בדין, יש לו טעם. כמו יין ושמן. כאשר ידוע, כן? שיצא יין, נכנסות. והעושר השלישי הוא בחיטים ושעורים ומצד הרחמים. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את העולם ברחמים. שלא יהיה אדם חסר. כי אלו שני הדברים שהם חיטים ושעורים, הם חיי נפש האדם והם פרנסת האדם. עכשיו הם עושים עוד רובד, ותבין גם כן, לפי השמות עכשיו של השלושת העשירים האלו, כי האחד נקרא הרי קל בסבוע, במידת החסד הכל הכל סווה. ואין חיסרון במקום הזה. סווה עד הסוף. ובין ציטה קצת, כשהיה ציטית בגדו מוטלת על קרים, או שהיה כיסאו מוטל בין דו לרומא, זה נמצא מידת הדין, החשיבות, והיקר, כאשר ידוע למי שמבין דברי חכמים. ולאח לי שנשייה ציטית של על קרים, היה לו יקר וחשיבות של ישראל. ולראשון שהיה כיסאו מוטל בין דו לרומי, היה לו מין חשיבות רומי. כמו שהתבהר בהמשך חשיבות רומי, שהיה להם חשיבות גדול לרומאים. ואין ספק שיש חילוף, הבדל, בין חשיבות ישראל לבין חשיבות הרומאים. כי החשיבות של ישראל היא יותר בקדושה עליה. לכן נקרא חשיבות שלהם בשם מצווה ציצית, שהיא מצווה קדושה, וידוע שהציצית, שכולה נגד כל המצוות, שהיא מצווה קדושה ויקרה. כאשר מורה התחלת שיש ממצא ציצית, שהוא דבר של חשיבות. כמו שכתוב באסתר, במגילת אסתר פרק ח', מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תחלת. וחשיבות רומי אינו בקדושה. אבל יש חשיבות גדול, כמו שהתבהר, לקמן. ובליק, וחולקים שתי הרשונות האלה בחשיבות, בצטית הקסט. אפשר שמר אמר דבר אחד, ומר אמר דבר אחד, הם לא חולקים. הם מדברים על שני רבדים של חשיבויות. מה שכתוב, מרדכי יצא בלבוש מלכות, תחלת וארגמן. התחלת הוא הכי חשוב, יותר מארגמן. כי התחלת הוא תכלית כל הצבעים. וארגמן זה רומז לדם. ודם זה לא קשור לישראל, זה קשור לגויים, לרומאים. לכן הרומאים היו הולכים דווקא לא עם תחלת, אלא תמיד עם ארגמן שזה אדום, שהרי רומא זה אדום גם כן. לכן יש, הוא לא נכנס כבר לזה, כי הוא אומר, הכל פה אני רק אומר לכם ככה, רק על קצה הקרחון, יש עוד להעמיק פה בזה. ועוד יש לך להבין, הוא רק אומר ראשי פרקים של הרבדים, של כל אחד עם, שיש עוד עומקים בלתי נתפסים. ועוד יש לך להבין, שהיו ציצית שלו מוטלת על קווי קרים וקצתות, וגם בשביל שציצית, הוא היה חשיבות גם כן. ציצית זה עוד עניין של חשיבות. כמו שאנחנו רואים במסכת שבת, דפלה מבית עמוד בית, שהזכיר במצווה ציצית, שמי שזוכה ומקיים מצווה ציצית, וכתה זוכה ומשמשים לו 2,800 מכל לשונות הגויים. חשוב יהיה לו, שמשו אותו מכל הגויים, לעתיד לבוא. ובני שיש בציצית החשיבות, לכן היה הציצית שלו מותרת על גרבי גרים וקסתו. ואני יש לך להבין את ההפרש הזה. מה שיש בין זה שאמר שהיה הציצית שלו מוטלת על גבי קרים וקסתות מבחינת המהות, שזה חשיבות אלוקית, אשר מכל הלשונות הגויים משמשים אליו, ומה שהיה כיסאו מוטלת בין דלי רומי, שזה חשיבות גדול מאוד, כמו שהוא מורה שם השם של רומי, שהיא מורה רומי משון התרוממות. ועוד התבהר אצל שני מתקלה פיזי, כן, שם מה שהיא אומרת הגמרא לגבי מה שהיה להם את העושר הכי גדול ואבל הדברים האלו, כן, אתה לא אומר, אתה צריך עוד להעמיק, אני רק אומר את ראשי פרקים של הרובדים בהבנה של במאמר חז"ל אחד בלבד, תראו מה זה עומקים של חז"ל בכל מילה מה שהם אומרים. בשם השלישי נדימון בן גוריון שנגדה לוחמה בעבורו, שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים עמו, כמו הניסים לעולם שמצד הרחמים. איזה ניסים כבר סיפרנו מקודם. ודבר זה ידוע, גם כן, אם יש לך לב להבין, אם יש לך, למי שיש לו לב להבין, אז הוא יוכל להבין את זה. אבל מי שאין לו לב להבין, הוא נוצרי פרוטסטנט, והוא חי לפי המנזר שלהם, האקדמיה, שאומר שהלב זה רק משאבת דם, אז חבל לזמן, הוא לא יתחיל בחיים שהוא לא יקלוט את זה בכלל, הוא יישאר פרימיטיבי כמו כל האלה שבאקדמיה, כל הפרופסורים שם. כי לא מצאנו נס בעולם רק כאשר היו ישראל בצרה. ואשר מתברך מרחם עליהם, כאשר תמצא בכל הניסים. כי אין הקדוש ברוך הוא משנה טבע שלא לצורך, רק שהוא לצורך, ודבר זה אם כן לכם מידת הדין. טוב, נפסיק פה עד לפה, תודה רבה לכם, בעזרת השם נמשיך הלאה בפעם הבאה. המהר"ל עוד לא גומר להסביר את הרובדים שיש על המושג הזה של שלושת השירים האלה. תודה רבה להאזנה, כל טוב.